שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. שבוע חדש, קיץ חדש, קיבלנו את התורה בשמחה ובפנימיות. ומה יותר מתאים מאשר לדון בנושא של אהבת ישראל ואהבת לרעך כמוך. מספרים על האדמו"ר גדליה מוישה גולדמן, האדמו"ר מזוויל. הוא היה אסור בידי הקומוניסטים באבון הפצת יהדות ברוסיה. הוא היה אסור כמה שנים במחנה עבודה, ואיתו היה שם יהודי אחר, יהודי מבוגר, שהיה פחות דתי ממנו, פחות שומר מצוות, אבל הם היו כמובן מיודדים, שני יהודים שנמצאים יחד במקום כזה, בעמק הבכה, בוודאי שנוצר קשר טוב ועמוק ביניהם. יום אחד קורא להם הפקיד, ואומר שהגיעה הוראה ממוסקבה, מפטרבורג, לשחרר אותם. רק הם צריכים לחתום על המסמך שלפניו, והם משוחררים. האדמו"ר הסתכל על הפקיד ואמר שהוא לא יכול לחתום. היום שבת קודש, והוא לא במצב שזה פיקוח נפש בשבילו להשתחרר. הוא ברוך השם בריא, הוא חזק בגופו, והוא יכול להישאר פה עד מחר. אמר לו הפקיד, אבל מחר לא ישחררו אותך. אז הוא אמר, אז לא, אבל היום זה לא פיקוח נפש, ואני לא יכול לחתום. הפקיד העביר את העת אל היהודי השני, היהודי המבוגר. היהודי הזה לא היה חרדי במיוחד. הוא מצידו היה חותם. אבל הוא כל כך התבייש מפני האדמו"ר, שהוא עכשיו מסר את הנפש, והוא לא יעמוד בניסיון הזה. אז גם הוא ככה רעד והתלבט מה לעשות. האדמו"ר מזוויל לקח את העת ואמר, אני אחתום בשבילו. הוא אדם מבוגר. בשבילו זה פיקוח נפש לצאת מכאן רגע אחד קודם. אז אני אחתום בשבילו. הפקיד הגוי הסתכל על שניהם ואמר, אף פעם לא הבנתי יהודים. תלכו מפה שניכם, אני אחתום בשבילכם. תלכו הביתה, אני אשחרר אתכם. חסידות באה לעולם בשביל שני יסודות. אהבת השם ואהבת ישראל. מאז ומתמיד כשראו חסידים, הציור של חסיד, של חסיד נעלה, של חסיד אידיאלי, של חסיד כפי שהוא ראוי להיות, הציור של חסיד, זה תמיד האש היוקדת של אהבת השם, הדבקות בקדוש ברוך הוא, התפילה מתוך התלהבות פנימית, והסימן השני, אהבת חסידים. או כפי שחסידים קוראים לזה, אהבת אחים, והיו שאמרו בזמן האדמו"ר הזקן, שאהבת חסידים גדולה יותר מאשר אהבת אחים. שני היסודות האלו שבאה להביא החסידות לעולם, התחילה כבר אצל הבעל שם טוב הקדוש. הבעל שם טוב התייתם מאבא שלו, כשהוא היה ילד בן 5. אנחנו נמצאים למחרת חג השבועות, יום ההסתלקות, יום ההילולה של הבעל שם טוב הקדוש. מסופר שהבעל שם טוב התייתם מאביו רבי אליעזר, כשהוא היה בגיל 5. הרי הבעל שם טוב נולד לזקנותו של אביו, יש סיפור שלם, בזכות מה זכו ההורים שלו ללדת אותו לעת זקנה. הבעל שם טוב כבר נולד כשאבא היה זקן, ואחר כך אבא חלה. וכשהבעל שם טוב היה בסך הכל ילד קטן, בן 5 שנים, אבא קרא לו אל המיטה. הוא היה חולה מאוד ונתן לו את הצוואה שלו. בצוואה של אביו של הבעל שם טוב היו שני פרטים, והם בעצם שתי הרגליים עליהם צועדת החסידות מאז ומעולם. א', אמר רבי אליעזר לבנו ישראל הקטן, ישרוליק הקטן, אל תירא מאף אחד, רק מהשם אחד. אל תפחד מאף אחד בעולם. תדע שהקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדו, יש כוח אחד שמנהל את הבריאה. וכל מה שנראה חשוב כאן, הכל אשליה. יש בעצם כוח אחד שמנהל את הכל מהתחלה ועד הסוף. אז אל תירא מאף אחד, רק מהשם אחד. וההוראה השנייה, אהוב כל יהודי. בכל לבך, באשר הוא יהודי גדול, יהודי קטן, יהודי חשוב, יהודי שאינו נחשב, אהוב כל יהודי בכל הלב. ואהבת השם, או יותר מדויק בהקשר הזה, יראת השם, ואהבת ישראל, אלו שני היסודות שעליהם עומדת החסידות. אז על אהבת ויראת השם דיברנו עד כאן. 31 פרקים אנחנו רק עוסקים באיך לעורר דבקות, איך לעורר קשר, איך לעורר רגש, איך לעורר תחושת נוכחות כלפי השכינה. וכאן בפרק למדבט בתניה, הלב של התניה, עוסק אדמור הזקן בשאלה השנייה, איך לעורר אהבת ישראל? זאת שאלה בכל הדורות, אבל היא מעולם לא נשאלת יותר מאשר בדורנו. כי אנחנו דור אינדיבידואלי, דור עצמי, דור שכל אחד מגדל את עצמו, כל אחד נאמן לעצמו, כל אחד עומד במרכז, לפחות בעיני עצמו. והיום אין מצווה מאתגרת יותר מאשר אהבת ישראל. פעם זה גם היה הרבה יותר קל, כי היינו קהילה, היינו רדופים, שמרנו אחד על השני, גרנו בגלות, גרנו בעיירה קטנה בין הגויים, נרדפנו על ידי המלך, נרדפנו על ידי הפריץ, נרדפנו על ידי השלטונות. מה היה לנו? אחד את השני. כשהגענו לבית הכנסת, הייתה ערבות, הייתה אחוות נרדפים. היינו מיעוט, אחוות מיעוטים ששמרו אחד על השני. איך כותב הרמב״ם? לגבי צדקה. בלשון כל כך מרגשת, אם אנחנו לא נעזור אחד לשני, מי יעזור לנו? אם אנחנו לא נהיה רחומים. אבל זה היה בעבר. חיינו בחוץ לארץ, בין הגויים, היינו רדופים, היינו מיעוטים. אז ברור שהצרות, השנאה, לקדה בינינו. שנאת הגויים יצרה את אהבת היהודים. אבל היום אנחנו חיים ברוך השם בארץ ישראל, וגם אלו שגרים בחוץ לארץ, גרים בארצות הרווחה, אין רדיפות, אין הצקות, בוודאי לא ברמה שהייתה פעם. ואז כל אחד הוא אדון לגורלו, ואנחנו הופכים להיות המתחרים אחד של השני. אם פעם היינו אגרוף אחד נגד הגויים, היום אנחנו מפוצלים ומקוטבים בתוכנו. ולכן הדרישה הזאת, ואהבת לרעך כמוך, היום היא מצריכה עיון גדול. איך מעוררים את האהבה הזו? איך מעוררים את האכפתיות לאדם אחר? מה אכפת לי מאדם אחר? מילא צדקה, רחמים אני יכול לתת. אבל ואהבת? להרגיש אהבה פנימית? להרגיש חיבה פנימית? להרגיש קשר אמיתי לכל יהודי באשר הוא, רק בגלל שהוא נולד מאמא יהודיה? מהי מצוות ואהבת לרעך כמוך? איך מגיעים אליה? והאדמו"ר הזקן נותן כאן תובנה מדהימה, עמוקה, יסודית, שכל החסידות עומדת עליה. אי אפשר לעבוד את השם בלעדי התובנה הזו. הוא נותן ראייה חדשה, מבט חדש, קוק חדש, הסתכלות חדשה, על מי אני ומי אתה ומה הקשר בינינו. אבל לפני שנגיד כמובן את היסוד של האדמו"ר הזקן, שהוא כל כך יפה, כי כמו תמיד, החידוש של התניא, הייחודיות של התניא, שזה לא ספר של התלהבות, ולא ספר של ניצוצות, ולא ספר שברגע אחד גורם לאדם להתחיל לרקוד. זה לא ספר של ורטלך. זה לא ספר של רעיונות חסידיים חדים וקצרים. התניא זה משנה. זה אמנם לוקח יותר זמן לקלוט את הדברים, אבל כשאתה תופס אותם, הם הופכים להיות האני שלך, הם הופכים להיות אתה בעצמך. אז בואו נציג את התפיסה הכבירה, על מי אני ומי אתה ומה הקשר בינינו. אבל לפני כן כמובן, את השאלה המפורסמת על ואהבת לרעך כמוך. בכל הדורות שואלים הפרשנים בפשט רמז דרוש וסוד את אותה השאלה. ואהבת לרעך כמוך. אף אחת מהמילים האלו לא ברורה, ואתם יודעים מה, ברמת השאלה אפילו בלתי אפשרית. ואהבת, אפשר לאהוב? לרעך, אפשר לאהוב סתם אדם שהוא רק בגדר רעך? וכמוך? לאהוב את הרע כמו שאני אוהב את עצמי? כל אחת מהמילים האלו יצרה הרים של שאלות, תילי תילים של ביורים במהלך הדורות בפשט רמז דרוש וסוד. נתחיל מהמילה הראשונה, ואהבת. איך אפשר לאהוב? איך אפשר לצוות על אהבה? יש כפתור שלוחצים עליו ומתחילים לאהוב? הרבה מאוד אנשים היו רוצים לדעת איפה הכפתור שמוליך אל האהבה. הם היו רוצים יותר לאהוב את עצמם, יותר לאהוב את בני המשפחה שלהם, יותר לאהוב אנשים בעבודה, חברים בעבודה, אבל הם לא מצליחים לאהוב. הם כועסים, הם חסומים, הם לא מרגישים שום קשר לזולת. איך אפשר לאהוב? ואהבת? אפשר לצוות עליי לאהוב כבד צלוי? לאהוב צנון, ברוקולי, שום? אי אפשר לצוות עליי. אפשר לצוות עליי לאכול שום וברוקולי. אפשר לקבוע שיש מנהג בחג הזה והזה לאכול שום, לאכול ברוקולי. אפשר. אבל אפשר לצוות אותי להנות מזה? אהבה זה רגש. רגש הוא יצירה של נטיית הלב. אז לכאורה, או שזה קיים או שזה לא קיים. מה התורה מתכוונת כשהיא מצווה ואהבת? אפשר לתת לי פטיש 10 קילו על הראש ולצוות עליי תאהב? אפשר לומר לי, והתנהגת לרעך כמוך, זה כן. ופרגנת לרעך כמוך, זה כן. אבל ואהבת? זאת השאלה הראשונה. איפה הכפתור שלוחצים עליו ומתחילים לאהוב? השאלה השנייה. לרעך! לרעך זה לא לאחיך, לא כי ימוך אחיך, לא תשיך לאחיך. לרעך זאת המילה המרחיבה ביותר שקיימת. מלרעך לומדים, ברור לו מיטה יפה. ואהבת לרעך לומדים חז"ל שהפסוק מדבר על האדם הרחוק ביותר ממך, על פושע שעבר על אחת ממיטות בית דין עם עדים והתראה, והוא התחייב מיטה. אדם שפעם ב-70 שנה צמח אדם כזה, פושע כזה, שעבר את כל מסכת הסייגים והגבלות של בית דין, והתחייב מיטה. ועליו נאמר, ואהבת לרעך ברור לו מיטה יפה. אסור להתעלל אפילו בבן אדם פושע וחוטא שחייב מיטה. גם הוא נשאר רעך. אז כלפי אדם כזה, אני יכול ללחוץ על כפתור ולהתחיל לאהוב אותו? אדם שחמס, שגזל, עבירות יותר חמורות שחייבים עליהם מיטת בית דין? אדם שחילל וחירף את הקודש? שעבר על אחת מהמצוות החמורות ביותר? בעדים והתראה? לגבי אדם כזה לומר ואהבת לאהוב אותו? אז מה זה ואהבת? וקל וחומר שלא ברור איך אפשר לאהוב את הרע, את האדם הזה, שהוא בסך הכל בן לאמא יהודיה. זה כל מה שקושר אותו אלינו. והמילה השלישית והתמועה ביותר, כמוך. שמעתם? תאהב את הזולת כמו שאתה אוהב את עצמך. וכאן השאלה היא כבר עצומה. לכאורה זה בלתי אפשרי. איך אומר הרמב"ן את הלשון המפורסמת בפרשת קדושים? לא יקבל לב האדם שיואב את חברו כאהבתו את עצמו. אומר הרמב"ם, אומר הרמב"ן, סליחה, לכאורה, הדרישה הזו היא לא אנושית. היא בלתי אפשרית, היא לא בידינו. אם נאמר בפרשת ניצבים כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אומר הרמב"ן דברים חריפים, לא יקבל לב האדם. הדרישה הזו ואהבת לרעך כמוך היא חורגת מגבולות האנושי. למה? כי איך אני יכול לאהוב את האחר כמוני? אהבה לעצמי זו תכונה, זה טבע. זה לא משהו שיצרתי. זה כמו אהבה לעצמי, כמו אהבה לחיים. זה משהו שהוא בילד אין, שהוא מובנה, זה חלק ממה שאני. אם אני קיים, אני רוצה לחיות. וככה אם אני קיים, אני אוהב את עצמי ונאמן לעצמי. אני לא אוהב משהו זר, משהו אחר. זה חלק מלהיות. זה חלק מההוויה, זה לאהוב את עצמי. אז מה שייך לאהוב את האחר כמו שאני אוהב את עצמי? האחר הוא לא אני. לכאורה מציבה פה התורה דרישה, שהיא בכלל לא במציאות, היא בכלל לא בכלים שלנו. כמובן השאלות האלה נשאלות בכל הדורות, הן לא חידוש חסידי, הן נשאלות אלפי שנים כבר. ובאמת במהלך כל הדורות נעשו מאמצים לצמצם את המילה ואהבת, להוציא אותה מפשוטה. למשל, מה אמר הלל? מה דהלך סני לחברך לא תעביד. הוא לא אמר את מה שאתה, כמו שאתה אוהב את עצמך, אתה אוהב את החבר שלך. הוא לא תרגם כך את הדרישה, הוא צמצם אותה בצורה מאוד משמעותית. מה דהלך סני לחברך לא תעביד. מה שאתה לא אוהב שעושים לך, אל תעשה לחברים שלך. לפחות כלפי הגוי, אולי אם הוא היה מדבר עם יהודי, הוא היה אומר יותר מזה. אבל לפחות לגבי הגוי, הלל מאוד מאוד צמצם את הדרישה. לא מדובר על אהבה, ולא על רגש, ולא על רצון לקפוץ על הזולת ולחבק אותו ולנשק אותו. לא על זה מדובר. בסך הכל, ברמה המעשית. איך אומר הרמב״ם בהלכות אבל פרק י' ד'? מצווה לבקר חולים ולנחם אבלים ולהכליס קלה, וכל זה בכלל ואהבת לרעך כמוך. אז מה זה ואהבת לרעך כמוך? להתנהג כאילו אתה אוהב. להתנהג כמו שמתנהגים לאוהבים, כמו שמתנהגים לאהובים. זה לגמרי ביד שלנו. גם אדם שאתה לא אוהב אותו, אתה יכול להחליט ללכת לשמוח בשמחה שלו. אפילו את בר קמצא ציוו חכמים לא לזרוק אותו מהסעודה. לא אמרו לאהוב אותו, אבל לא לזרוק אותו מהסעודה, לא לבזות אותו. אם אתה שומע על יהודי אחר בקהילה שעושה חתונה וקשה לו לחתן, אתה לא צריך לאהוב אותו בשביל לתת צ'ק. מספיק שאתה בן אדם. אפילו אם אתה לא אוהב אותו חלילה ויש לך מריבה, אבל אתה יכול להחליט מתן בסתר, להעביר ליהודי הזה 10,000 שקל, לעזור לו לחתן את הילדים שלו. זה לא קשור לאהבה. אז בפשטות, כשאנחנו לא חושבים בחשיבה חסידית, כשחושבים בחשיבה הלכתית, מעשית, גרדה, הדרישה של ואהבת לרעך כמוך היא מעשית. מה זה ואהבת? תתנהג כאילו אתה אוהב. תתנהג כמו שמתנהגים לאוהבים. כמובן, זה לא מספיק, סוף סוף בתורה כתוב ואהבת. הרמב"ן עולה עוד דרגה. אחרי שהרמב"ן בפרשת קדושים הציב את האמירה המהממת, החזקה, לא יקבל. ויותר מזה כותב הרמב"ן, ואהבת לשון הפלגה. לשון גוזמה. אולי היות שהשנאה גדולה כל כך חלילה בין בני אדם, מצויה כל כך, אז התורה צריכה לומר את המילה ההפוכה, ואהבת. אבל אומר הרמב"ן, אין הדברים כפשוטם, זה רק לשון הפלגה. אלא מה? יותר מלעשות כאילו אתה אוהב, תפרגן. תאחל הזולת את כל מה שאתה מאחל לעצמך. תפסיק לחשוש מהצמיחה של הזולת. תפסיק לחשוש מהגדולה של הזולת. תבין שיש גם לך וגם לו. בעצם לדעת הרמב"ן, המילה ואהבת היא ההפך מהקנאה. היא ההפך מצרות העין. ואהבת פירושה, תפתח את הלב. לא רק תתנהג אליו כאילו אתה אוהב, אלא באמת בעומק לבך, תאחל לו את כל הטוב, תאפשר לו את כל הטוב. אל תעזור לו רק שהוא צריך לחתן את הבת ואין לו, אלא באמת תשמח בשמחתו. תנהג כאילו יש בך אהבה גדולה אליו. מהי האהבה לפרגן לו? ומהי כמובן הדוגמה הכי גדולה, אם באנו מחג השבועות? הרי הדוגמה הכי מדהימה, הכי מהממת, שחזל אמרו עליה, איזוהי אהבה שאינה תלויה בדבר, זו אהבה דוד ויונתן. קראנו אותה לפני 10 ימים, בשבת מברכים סיוון, שהייתה ערב ראש חודש, קראנו את הפטרת מחר חודש. הסיפור הבלתי נתפס של אהבת יונתן לדוד, של הוויתור, של הפרגון, של רוחב הלב של יונתן כלפי דוד. שאול רודף אחרי דוד. שאול רוצה לסלק את החתן שלו מהמסילה, מתוך מחשבה שאם דוד לא יהיה, המלוכה תחזור אל שאול וצאצאיו, אל שאול וזרו, אל שאול ויונתן. דוד מרגיש שפני המלך, פני חמיב, אינם אליו כתמול שלשום. והוא לא פחות ולא יותר מבקש מיונתן שיעזור לו. הוא אומר ליונתן, מחר חודש, אני לא אבוא לסעודה אצל אביך. אתה תריח, תרחרח. מה המצב? עד כמה השנאה גדולה? אם אני יכול לחזור או שמסוכן לי? מה יונתן היה צריך לומר? דוד היקר, אני אוהב אותך כמו שאני אוהב את עצמי, אבל אל תכניס אותי, ביני לבין אבא שלי. בשביל מה זה? תמצא מברר אחר, עוזר אחר. הרי לא צריכים את יונתן בשביל לבצע את הבירור הזה. אבל יונתן שם את הראש שלו בשביל דוד. יונתן יודע שדוד הוא לא אדם זר, שדוד מתחרה איתו על אותו כתר, שזה או הוא או דוד. אבל יונתן יודע שאף אין אדם נוגע במוכן לחברו. לא דוד הוא זה שמאיים עליו. אם הוא צריך להיות המלך, הוא יהיה. אם דוד צריך להיות המלך, הוא יהיה. בכל מקרה, לא אתה זה שמאיים עליי, ולא אני זה שמאיים עליך. ולכן יונתן מוסר הכל, בשביל להציל את החיים של המתחרה שלו. בשביל להציל את החיים של זה שמתמודד איתו, על אותו כתר, על אותה כהונה. ואנחנו מכירים את הסיפור. איך שהוא שואל את אבא, למה אתה כועס על דוד? ואבא מתרגז ומשליך עליו את החרב, בין אהבת המרדות. אתה לא מבין שבשבילך אני לוחם. בשבילך, בשביל להציל את המלכות שלך, אני נאבק בדוד. ויונתן לא מתרשם. הוא יוצא למחרת עם הנער ויורה את החיצים, ורומז לדוד שמאוחר לו לחזור. ודוד יוצא מבין השיחים, ומתחבק עם יונתן, ופורץ בבכי עד כי דוד יגדיל. והם נפרדים לשלום, ולא פוגשים יותר האחד את השני. עד שדוד נופל על הקבר הטרי של יונתן ואומר, נעמת לי מאוד, צר לי עליך אחי יונתן. הלא אהבתך גדולה מאהבת נשים. הרי הוויתור שעשית בשבילי, האהבה שגילית כלפיי, היא יותר גדולה מאהבה שבין איש ואשתו. אז לפי הרמב"ן, אהבת יונתן ודוד, זה ואהבת לרעך כמוך. תפרגן. תפסיק לחשוש כל היום מהזולת. תפסיק לחיות בלחץ. לכל אחד יש את השביל שלו, לכל אחד יש את המסלול שלו. בכל מקרה, אין אדם נוגע במוכן לחברו. אז זאת הדרגה הגבוהה ביותר של האהבה לפי הרמב"ן. אבל אדמור הזקן כאן, כמובן מטפס לרמה גבוהה עוד יותר. יודעים מה, לפני שאני אומר באמת את הרעיון הכביר של אדמור הזקן, אני רוצה לומר עוד פירוש מיוחד במינו, שגם הוא פירוש חסידי חבדי, שאמר נכדו של האדמור הזקן. הרבי הצמח צדק, בספר דרך מצוותיך מצוות אהבת ישראל. נטפס עוד רמה. התחלנו ואהבת לרעך כמוך ברמה המעשית. התקדמנו ברמת הפרגון. ועכשיו נמשיך לעוד רמה שיש בה כבר מן האהבה ממש, אבל היא עדיין לא תכלית העניין. אומר הצמח צדק רעיון כביר, שהוא כשלעצמו כבר יש בו חינוך ורק הוא קובע ברכה לעצמו. ואהבת לרעך כמוך, פירוש, תפעיל כלפי האחר את אותה אהבה שאתה מפעיל כלפי עצמך. כשהחבר מציק לך, כשהחבר חוטא נגדך, כשהחבר מאכזב אותך, תפעיל את אותו מטהר אוויר, את אותה תכונת אהבה שאתה מפעיל כשאתה חוטא. וכמו שאתה מטהר את הלכלוך של עצמך, כך תטהר את הלכלוך של הזולת. ונסביר. נתן לנו הקדוש ברוך הוא תכונה נפלאה, שנקראת נרקיסיזם, אהבה עצמית. כמו שאמר שלמה המלך, על כל פשעים תכסה אהבה. אנחנו מצליחים לאהוב את עצמנו בכל מחיר, וזה מזל. אם גם אנחנו היינו שונאים את עצמנו, מי עוד היה אוהב אותנו? אם האדם היה שונא את עצמו, מה נותן לו את הדרייב להתחיל יום? מה נותן לו את הדרייב להילחם למען עצמו ולמען הילדים שלו? כשהתכונה הזו היא מאוזנת והיא לא מוגזמת, היא תכונה נפלאה. איך זה עובד? על כל פשעים תכסה אהבה. נניח, בואו ככה ננתח את הדברים היטב. נניח שאני חוזר הביתה בסוף יום. אני רצתי כל היום, נסעתי, חזרתי, שיעורים, הרצאות, עניינים, חציתי את הארץ לצפונה ולדרומה, ואני מגיע הביתה לראשון לציון בשעה 11 בלילה. החלום היחיד של יהודי כשמגיע הביתה ב-11 בלילה, כל היום רץ והתרוצץ, ולא עצר לרגע אחד לאכול משהו. החלום היחיד שיש על השולחן, איזה מנה מבושלת, עם קצת אורז, עם קצת תפוחי אדמה, בשר. ברוך השם, יותר מזה לא מבקשים לאכול משהו, להגיד קריאת שמע וללכת לישון. נו, אני מגיע הביתה שעת ערב, ומה אני אעשה באותו יום שאני הייתי כל כך עסוק? אשתי הייתה גם עסוקה, והייתה גם עייפה, ולא הספיקה לבשל. נו, זה אחרי חג ואחרי שבת, בשלושה ימים של בישולים וחלבי ובשרים, מבוקר עד ערב, כבר לא היה לקוח לגשת למטבח. היא לא חייבת לשום דבר, לא עובדת אצלי, לא היה לקוח לגשת למטבח. נו, ואני מגיע עייף ורעב ורוצה קצת משהו להתפנק, ומתפרץ. מתפרץ כמו חיה רעה. כל היום דיברתי על תיקון המידות, אבל כשאין מה לאכול, את יודעים איך שהרשלה אמר? פעם הרשלה הגיע לעיירה ולא היה מה לאכול. אז הוא הלך לבית של הגביר ודפק, ואמרו שהוא רוצה משהו לאכול. אמרו לו, מה פתאום, תלך מפה, הגביר לא מכניס אורחים. אז הוא אומר, תגידו לגביר שאני מוורשה, מהעיירה שבה הוא גדל וצמח. נו, אורח מוורשה זה משהו אחר לגמרי. העלו אותו על השולחן, השיבו אותו על יד הגביר, נתנו לו את הלחם הלבן, נתנו לו את המרק, את הדגים. מאכלים שהרשלה לא ראה 50 שנה. הגביר שואל, נו, מה נשמע בוורשה? ברוך השם, תגיד לי, מה נשמע עם מוישלה? הגבאי של בית הכנסת, שגדלתי אצלו בבית הכנסת, היה נותן לי שמקטבק, היה מחבק אותי. מה נשמע עם מוישלה? הרשלה אומר, צר לי, אבל מוישלה מת. מוישלה כבר איננו. אוי, הגביר התחיל לבכות, איזה צרה, לא שמעתי מזה. ובינתיים הרשלה גומר את הלחם הלבן ומסיים את הסלטים כבר. ואז הגביר שואל, תגיד לי, מה עם הירשל? הירשל החנווני, הבעל מקולת, שהייתי חוזר מהחיידר בסוף היום היה קורא לי, היה אומר לי, תגיד פסוק, נותן לי צביטה, נותן לי סוכריה. מה עם הירשלה הזה? אומר הרשלה, אני מצטער, גם הוא איננו, אשתו כבר מת. וככה על כל אחד שהגביר שואל, מה עם הרב ומה עם הזה ומה עם זה, כולם מתו. בסוף הגביר שואל את הרשלה, אני לא מבין, הייתה מגפה בוורשה, איך כולם מתו? אומר הרשלה, כשאני רעב, כולם מתים. נו, אז מגיע יהודי הביתה סוף יום רעב, מתפרץ, מתפרץ כמו בהמה. ואז מתחיל תהליך כזה. השלב הראשון אחרי ההתפרצות, זה שנאה עצמית, אני שונא את עצמי. איך התנהגתי? למה התפרעתי? למה מגיע לה שתתנפל עליה? היא עבדה גם כל היום כל כך קשה. אז לא היה לה כוח לבשל, נו, מה היא חייבת לך? היא עשויה מבטריה של אנרג'ייזר, דורסל, בטריה שלא נגמרת, מה אתה רוצה ממנה? אז ברגע הראשון, שנאה עצמית. למה דיברתי ככה? למה ניבלתי את הפה? למה התנהגתי כמו חיה רעה? תקנה משהו בחוץ, תבוא הביתה רגוע, מה אתה מתנהג כך? שלב הראשון, שנאה עצמית. ואז מתפשט באוויר, מטהר אוויר נפלאה, שנקרא אהבה עצמית. על כל פשעים תכסה אהבה. ואני מתחיל ללמד זכות על עצמי. נו, אבל אף אחד לא היה מתנהג אחרת. נו, שילמדו עלי רגע זכות. אני באמת עבדתי קשה כל היום, והסתובבתי כל היום, ורציתי טוב, ולא התכוונתי בכלל להערה, למה עושים מזה כזה עניין? אני באמת התפרצתי, לא התכוונתי. אם מישהו יודע איך אני מתחרט עכשיו. אז השלב הראשון, שנאה עצמית. השלב השני, טהרה עצמית. אני מטהר את מה שעשיתי. והשלב השלישי, אני כל כך נהיה אומלל וצודק בעיני עצמי, שאני הופך מהתוקף לקורבן. איך היא עוד מסוגלת לכעוס? איך היא לא מבינה מה אני עברתי היום, איזה יום קשה היה לי? אומרת לך התורה, אומר הרבי עצמך צדק, ואהבת לרעך כמוך, תפעיל כלפי הזולת את אותה אהבה שאתה מפעיל כלפי עצמך. ואהבת לרעך כמוך פירושו, כשהזולת חוטא נגדך, כשהזולת מכעיס כלפיך, כשהזולת מאכזב אותך, תעשה רק דבר אחד קטן. אתה בא לכעוס, אתה בא להתפרץ, אתה בא לכתוב פשקביל. תעצור לרגע אחד ותשאל את עצמך, אם הוא זה היה אני. אם התפקידים היו מתחלפים, לא הוא היה מרגיז אותי, אלא אני הייתי מרגיז אותו. מה הייתי רוצה שהוא יחשוב עליי? איך הייתי רוצה שהוא יפרש את הסיטואציה? הייתי רוצה שהוא יבין שהוא רגע יעמיק, ויגיד בסדר, אז יהודי טעה, אז יהודי חטא, זה לא משקף אותו. זה לא כל מה שהוא, זאת הקלה רגעית. זה הפשט, ואהבת לרעך כמוך. תביט על הזולת באותה עין שאתה מביט על עצמך. כמו שאת עצמך אתה דן לקו זכות, ויודע שגם אם חטאת לא התכוונת לחטוא, ובכל מקרה החטא לא משקף אותך, כי רגע אחר כך כבר התחרטת עליו, כי הוא רק נקודה מאוד מאוד קטנה מהמכלול הגדול של האישיות שלך. את אותה מהלך תפעיל כלפי הזולת. ואהבת לרעך כמוך, את אותה תכונת אהבה תפעיל כלפי הזולת כשהוא חוטא נגדך. תאהב אותו, מה פשוט תאהב אותו? תכסה על הפשע שלו עם אהבה. לפי זה, הצמח צדק מסביר מאוד יפה את השאלה המפורסמת על הלל. מדסני הלך לחברך לא תעביד. למה הלל אמר בצורה שלילית? הגוי שואל אותו, למדני כל התורה על רגל אחת. מה אתה צריך להגיד? ואהבת לרעך כמוך. רוצה לתרגם את זה לארמית, שיתרגם את זה לארמית, אבל בצורה חיובית. התורה אמרה בצורה חיובית, אקטיבית. ואהבת לרעך כמוך. אז למה הלל מתרגם לו רק בצורה שלילית? מה ששנוי עליך, אל תעשה לחבריך. התורה לא דיברה על שנאה, התורה דיברה על אהבה. והיה צריך לומר לו, מה שאתה אוהב שעושים לך, תעשה לזולת. מה שאתה אוהב, מה שאתה אוהב לקבל, זאת אהבה, תיתן. למה הוא צריך להגיד בלשון שלילית, מדסני הלך לחברך לא תעביד? אומר הצמח צדק, רעיון מיוחד במינו. מדסני הלך. מה שנוי על האדם? הדבר השנוי על האדם הוא ששופטים את החסרונות שלו בזכוכית מגדלת. ואת המעלות שלו בצורה אמיתית. את המעלות שלנו רואים כפי שהם, ואפילו מקטינים אותם. הוא לא התכוון, אבל את החסרונות שלנו, אותם מגדילים עד אין קץ. אומר הלל הגוי, מדסני הלך, כמו שאתה שונא שרואים אותך רק דרך הפריזמה של החסרונות שלך. כמו שאתה שונא שאת החסרונות שלך מגדילים עד אין קץ. ככה גם באותה מידה לחברך לא תעביד. את זה אל תעשה לחבר שלך. כשהוא חוטא נגדך, כשהוא עושה טעות, כשהוא מכאיב לך ומאכזב אותך, אל תביט עליו רק דרך הפריזמה של החסרונות. אל תראה אותו רק באמצעות החסרונות שלו. אז התקדמנו, דיברנו על הרמב״ם, ואהבת לרעך כמוך ברמה המעשית. דיברנו על הרמב״ן, תפרגן לו. דיברנו על הצמח צדק, ואהבת, ממש תגלה כלפיו אהבה. אבל סוף סוף גם הביור הזה עוד אינו שלם. כי סוף סוף זה מדבר במקרה שהוא הכעיס אותך, או כתגובה לכעס, התורה לא אמרה את זה. כמובן זה חלק מ-ואהבת לרעך כמוך, אבל לא זה הביור השלם, הביור המהותי, הביור היסודי, ל-ואהבת לרעך כמוך. וכאן אנחנו רוצים להגיע סוף סוף, באמת לביור החסידי, שממנו מתחילה כל תנועת אהבת ישראל היהודית, שאין לה אח ורע, תנועה שהגויים התקנאו בה, תנועה שהחזיקה אותנו בכל הדורות, ובוודאי הוא בן בנו של קל וחומר, שהיא מגיעה בין חסידים, עד שאמרו כמו שהתחלנו, שאהבת חסידים יותר גדולה מאהבת אחים. יסוד נפלא שאומר האדמור הזקן, נגיד אותו במשפט אחד, וכמובן נרחיב ונסתעף בו בשיעורים הבאים. האחר הוא לא באמת זר. כל השאלות נובעות ממקום אחד, מתוך הבנה שאני זה אני, והאחר הוא זר, ואז אתה בא ושואל, איך אפשר לאהוב זר כמוך? ואתה אומר שאי אפשר לאהוב זר כמוך, וזה נכון, אי אפשר לאהוב זר כמו שאדם אוהב את עצמו, זה לא ייתכן. אומר האדמור הזקן, אבל כל הנחת היסוד היא טעות. כל המבנה יושב על גישה לא נכונה. האחר הוא לא זר, האחר הוא אתה. ואהבת לרעך כמוך זה לא לייצר אהבה חדשה, זה להבין את עומק הקשר בינינו. ועומק הקשר בין יהודים הוא שאנחנו מהות אחת ממש. כולנו השתקפות של אותה אחדות אלוקית. כולנו התפרטות. כולנו פרטים של אותה נפש אחת כללית, נשמתו של האדם הראשון. כמו שכתוב בספרים, כל ישראל הם קומה אחת שלמה. כל עם ישראל הם בסך הכל פרטים ופרטי פרטים של גוף אחד, של נשמה אחת, נשמת אדם הראשון. כשאתה מסתכל על יהודי אחר, אתה אמור לראות את עצמך. לא לראות אדם זר. אתה חלק מיד ימין של אדם הראשון, הוא חלק מיד שמאל של אדם הראשון. אתה חלק מהרגל, הוא חלק מהראש, אולי אתה חלק מהראש והוא חלק מהרגל, אבל כולנו פרטים של אותה נשמה. כמו שכתוב בירושלמי, כולם יודעים את דברי הירושלמי בנדרים, שכשאדם חוטא לחברו, שיחשוב שזה כמו יד ימין, שחתכה את יד שמאל. אם אדם חתך בשר על השיש, ושלא נדע מצרות, יד ימין חתכה את יד שמאל. אז מה, יד שמאל כועסת על יד ימין? היא יודעת שיד ימין לא רצתה להזיק לה, כי הם הרי גוף אחד. הם הרי נפש אחת, הם הרי אינטרס אחד, הם מכוונים לאותו כיוון. יד שמאל לא כועסת על יד ימין, ולא דורשת להעניש את יד ימין. זאת הנקודה. ואהבת לרעך כמוך פירושו לפתח גישה חדשה, ראייה חדשה על הקשר בינינו. למה הדבר דומה? יש לזה רק משל אחד בעולם. המשל של הנירות. בעולם הזה אי אפשר לאחד שני דברים. ככל שננסה לחבר ולאחד שני דברים, באהבה הגדולה ביותר, בדבקות הגדולה ביותר, באיחוד הגדול ביותר, הם לעולם יישארו שניים. אנחנו נוכל להבדיל ביניהם. שני אנשים שמתחבקים, שני אחים שמתחבקים בחיבוק אמיץ וחזק. נו, אבל זה ראובן וזה שמעון. זה דוד וזה יונתן. האהבה ביניהם גדולה ועצומה, אבל הגופים הם שניים. יש רק דבר אחד בעולם שיכול להתאחד לכדי מהות אחת. שתי להבות אש. כשאנחנו מחברים שתי להבות, הופכת להיות נעשית אלומה אחת. אין כאן שתי להבות, אלא אבוקה. זה נהיית להבה אחת, אבוקה אחת שמחוברת. האש! האש היא הסמל הרוח. האש היא הסמל הנשמה. האש היא הסמל הנפש. אומר אדמור הזקן כאן בתחילת פרק למדבט, יש רק דרך אחת להגיע לאהבת ישראל, לפתח ראייה נשמתית. להפסיק לבחון את עצמנו בעיניים גופניות, בכלים גופניים, בהגבלות גופניות, כי אז לא נוכל להבין את מצוות ואהבת לרעך כמוך. יש רק דרך אחת ויחידה, לפתח עיניים רוחניות, שרואות, שמעמידות במרכז את הנפש, את הנשמה. ומצד הנשמה, באמת, כולנו אחד, ועל זה נמשיך ונדבר כמובן בשיעורים הבאים.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.